אנחנו ממשיכים בסדרה של תורת הנפש על פי הרב קוק זצ"ל, ואנחנו היום לומדים סוגיה חדשה נוספת. מי שרוצה לראות את הדברים, חוץ מאלה שיש להם את הדף מקורות שצילמתי, אבל ציינתי את המקור בתור אין היה ברכות חלק ב' פרק ת', ולמעלה כתוב שזה אות ר' פ' ז'. אין היה ברכות חלק ב', יש היום שתי מהדורות. יש כאלה שיש להם עוד את המהדורה הישנה, ויש כאלה שיש להם את המהדורה החדשה, ולכן לא כתבתי מספר עמוד, כי העמודים משתנים. אבל הפרקים והמספור בתוך הפרק לא משתנה, ולכן אפשר להגיע לזה בצורה כזאת. טוב, הרב קוק זצ"ל מדבר כאן על גמרא במסכת ברכות כאמור, שמביא את דברי בן זומא. בן זומא היה אחד מגדולי התנאים, שיש עליו דברים במקומות שונים, לא ניכנס לזה היום. ובן זומא אומר הערה מעניינת. הוא היה אומר, אורח טוב, מה הוא אומר? כן? אדם מגיע להתארח, אם הוא אורח טוב, הוא אומר כמה טריחות טרח בעל הבית לפניי, כמה יין הביא לפניי, וכמה בשר הביא לפניי, וכמה גלוסקאות הביא לפניי. כל התורח שטרח, לא טרח אלא בשבילי. לכן הוא אורח טוב, כי הוא מכיר בטובה שעושה לו בעל הבית. בסדר, יכול להיות שהוא היה בבית אוכל אחרת, יכול להיות שהוא אוכל מנות נוספות, יכול להיות ש... כל מיני דברים. אבל הוא לא שם לב לדברים השליליים או לדברים החסיבים, אלא הוא קודם כל שם לב לדברים החיוביים. תראה כמה דברים הוא היה צריך להביא לי. כן, מן הסתם הוא התארח שם כמה ימים, כל יום הביאו לו לחם, כל יום הביאו לו בשר לארוחה. תראה כמה בן אדם טרח בשבילי. וכל הטרחה הזאת, הוא לא עשה באופן אגואיסטי, הוא עשה את זה כדי לעזור לי, כדי לתת לי. אבל אורח רע, מה הוא אומר? מעניין. אורח רע כמעט מסתכל על אותם הדברים. מה טריחות טרח בעל הבית זה? מה הוא כבר עשה? מה יין הביא? מה בשר הביא? מה גלוסקאות הביא? מה באמת הוא עשה מאמץ רציני, הדברים האלה הם דברים מיוחדים, הוא לא הביא לי איזה משהו מיוחד, הוא לא עשה איזשהו דבר שבאוי לשבח, ובכלל כל מה שטרח לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו. הוא ממילא היה צריך להגן להם ארוחה. הוא אגואיסט, הוא בתוך הארוחה, טוב, הכניס את האורח. זה המבט של האורח הרע. ממשיכה הגמרא ואומרת, על אורח טוב, מה הוא אומר? יש פסוק באיוב שאומר, זכור כי תסגי פועלו אשר שוררו אנשים. כלומר, להסגי, להגדיל, להגדיל את הפועל שלו. אתה צריך לשים לב, לשבח, להגדיל את הדבר שבן אדם עשה. על אורח רע כתיב, כן, פסוק אחר באיוב, לכן יראו אנשים ולא יראה כל חכמי לב. כלומר, אנשים יראוהו במובן של פחד. יפחדו ממנו, כי כל הגישה שלו היא לא מתוך חוכמה. הרב יסביר את הדברים האלה בהמשך, את הפסוקים, ניכנס לפירוט בהמשך הלימוד. עכשיו, מה שהרב מלמד אותנו כאן, המאמר הזה מעניין מצד עצמו, וכבר רואים את חלק מהמוסר העקרוני שבמאמר הזה. כבר בקריאת המאמר, בלי תוספת פירוש. כן? יש אורח טוב, יש אורח רע, יש בן אדם עם עין טובה, יש בן אדם עם עין רעה, שהוא מפרש את הכל בצורה שלילית. ברור לנו מאוד מה חז"ל משבחים פה ומה חז"ל מגנים. והדבר הזה מהווה התייחסות כללית על הגישה לחיים. וזה עיקרון מאוד יסודי. אנחנו למדנו קצת לגבי העיקרון הזה בשבוע שעבר, כשלמדנו על היחס של הדיבור החיובי והשלילי, על היחס שבא מתוך שאלה אם בן אדם רואה את הדברים בכללותם, בגדלותם, שאז הם מכוונים לטובה, או שהוא מתמקד על דברים קטנים פרטיים שהם יכולים להיות מאוד לא יפים, והוא מצביע דווקא עליהם, ועל ידי זה הוא מגדיל את השלילה גם כלפי עצמו, בגישה שלו, וגם כשהוא מדבר על זה כלפי חוץ, והוא גורם למצב של אווירה שלילית בכל המציאות החברתית. ודיברנו על זה בעריכות שבוע שעבר, אני רק מסב את תשומת לבכם למי שהיה או למי ששומע את השיעור של שבוע שעבר, לקשר בין הדברים. כן? כן, בסדר. על כל פנים, אנחנו השבוע נלמד את העיקרון הבסיסי של עין טובה, של יחס חיובי לעולם, שזה עיקרון מאוד מאוד חשוב במציאות שלנו. במיוחד, כפי שנזכיר עוד מעט, יש הרבה אנשים שכופרים בעיקרון הזה, והעיקרון הזה הוא עיקרון מאוד מרכזי אצל הרב קוק זצ"ל. פעם נתתי על זה סדרה של שיעורים, על היחס החיובי במשנת הרב קוק, אני לא זוכר בדיוק את הכותרת, אבל אפשר ודאי למצוא את הסדרה הזאת, אני חושב שהיא הוקלטה, אבל היום אנחנו פשוט נלמד את מרכז העניין, כיוון שאנחנו לומדים כאן את בניין מידות הנפש, נלמד את מרכז העניין, כאן הרב מביא את הדברים בסוגיה אחת, ואנחנו יכולים לראות את הדברים בגדול בפעם אחת. אז בואו נראה את העין היה בפנים. אומר הרב קוק, מפני שישנם בעולם אנשים בעלי ייאוש וספק, המדברים תואר להשגחה העליונה, ומוצאים בעולם רעות רבות. יש התייחסות פסימית לעולם, התייחסות שלילית. זה מתחיל מבפנים, זה מתחיל מזה שבן אדם בתוכו הוא בעל ייאוש וספק. אל תאמינו לו. הוא אומר לכם, תראו, פה ושם וזה, זה ככה וזה ככה וזה כך. הוא רואה את עצמו. הוא במצב קשה. צריך לרחם עליו, צריך לעזור לו, צריך לנסות להרים אותו. אבל הוא לא נותן לכם תמונה אמיתית על העולם. מתוך הייאוש והספק הפנימיים שיש אצלו, הוא מטיל ספק בהשגחה העליונה. אנחנו יודעים שכתוב בפרשת בראשית, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כל אשר עשה, כל העולם כולו בכללותו, אפשר לראות אותו כדבר טוב, וגם הדברים השליליים שיש בעולם, אנחנו יודעים שיש דברים שליליים ולא מתעלמים מהם, הם חלק מהיצירה האלוקית, ומכוונים, ומאוזנים, כך שכל אדם יקבל את מה שהוא צריך לקבל. זה עניין של השגחה, שהשגחה פרטית, אחד מיסודות האמונה, והאנשים האלה, שמטילים ספק בהשגחה העליונה ומוצאים בעולם רעות רבות, הם גורמים על ידי זה לירידה מוסרית. על פי דבריהם, ישפל רוח האדם, כי האדם אומר, שמע, העולם לא שווה, מה כבר אפשר לעשות, הרי יש אסונות ויש פגעים ויש דברים שליליים, ובכלל, אנשים גם מזיקים אחד לשני. הרי הייאוש הזה, השליליות הזאת, היא משפיעה אחרי שמסתכלים כביכול בעין אובייקטיבית על כל העולם, ורואים כל כך הרבה אסונות טבע ודברים כאלה וכאלה, וטוענים כביכול שהקדוש ברוך הוא לא מכוון, אז מגיעים למסקנה, טוב, כל בני האדם הם שליליים, הם לא טובים, הם לא בסדר, אף בן אדם לא באמת רוצה לעשות טוב, כולם אגואיסטים. כן? זה דבר מאוד מאוד שלילי ומאוד מקובל היום. כך מלמדים, כך מטיפים, כך מפיצים. אין דבר כזה, כך אומרים, שאדם יעשה טובה לשני מתוך רצון לעשות טוב בלבד. אדם רק מנסה לספק את עצמו. כן, מגיע לו אני ומושיט את היד, למה אתה נותן לו כסף? לא בגלל שאתה אוהב את האני, אלא בגלל שאם אתה לא תיתן לאני, זה יגרום לך להגשה לא נעימה. אתה אוהב את עצמך, ולכן אתה נותן כסף לאני. צריכים לעשות פלפולים כאלה, להסביר למה בן אדם עושה טובה. מי שמדבר כך, אחד מהשניים, או שהוא בעצמו כבר מקולקל מבפנים, או שהוא פשוט עבר את שטיפת המוח, ושטיפת המוח הזאת נעשית, היא לא נעשית בצורה כזאת, שקם בן אדם ומנסה לתת לכם שיעור של שטיפת מוח, אלא היא פשוט, זה דבר מקובל, כי התרבות האנושית, במיוחד התרבות המערבית, מה שנקרא את הפוסט מודרנית, היא בנויה על ייאוש. ייאוש, כן. ייאוש מהטוב, ייאוש מהיכולת לתקן, פה ושם אפשר לעשות תיקונים, אפשר לעשות שיפורים. אבל תקראו את ההגות, אם אפשר לקרוא לזה כך, של האנשים שמייצגים את הפוסט-מודרניזם, ואתם תראו שהם מיואשים מתיקון העולם. הם מיואשים מהטוב האנושי. והדבר הזה עובר היום דרך הספרות ודרך התקשורת ודרך החינוך, ודרך בן אדם אחד לשני, שכולם אומרים ככה, אז טוב, אתה שומע שכולם אומרים ככה, אז גם אתה משתכנע. לא צריך להשתכנע מזה. תחזור הביתה, מה זה הביתה? תחזור לאמא שלך. תראה כמה אמא שלך נתנה לך, גם כשהיא סבלה, גם כשהיא יכלה לעשות דברים הרבה יותר נעימים בשבילה, הרבה יותר טובים, הרבה יותר התחשק לה לעשות משהו אחר, אבל היא אוהבת אותך, והיא רוצה בטובתך, והיא לא עושה את זה כדי לסדר לעצמה את הרגשות בפנים. היא עושה את זה באופן לא אגואיסטי, בנתינה טהורה שבן אדם נותן. כמובן שבן אדם הוא בן אדם, אז אדם תמיד צעד חושב על עצמו, פה, שם, אבל אנשים מוכנים למסור את הנפש, למות. איך בן אדם חושב על עצמו כשהוא הולך למות? זה אגואיסטי? אנשים מוכנים למות למען, למען עם ישראל, למען חברים, למען המשפחה, אפילו למען אידיאלים. והדברים האלה הם חלק מאוד מאוד אמיתי של נפש האדם, במיוחד נפש האדם מישראל. וכך הקדוש ברוך הוא עשה את האדם ישר. וכשמטילים ספק בדבר הזה, אנחנו מורידים בהטלת הספק הזאת, משפילים את רוח האדם, וכתוצאה מזה שמשפילים את רוח האדם, מאבדים, אומר רב, את יושרו ותוהר לבבו. אתה בעצם הטלת הספק, אתה מקלקל לאדם את המוסריות. כי אתה, מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, כולם רעים, כולם אגואיסטים. אז גם אתה אגואיסט, ודאי, אתה צריך להגן על עצמך. אז אתה הורס לו את המוסר. למה להיות מוסרים? אני ממילא אגואיסט. אז ננסה להשיג את הכי טוב שאני יכול. חינוך כזה הורס את המוסר מהיסוד. בן אדם מוסרי רק, טוב, מקובל בציבור שאי אפשר לגנוב, אבל אם אני יכול לגנוב בלי שיתפסו אותי, אם אני יכול לגנוב בלי לפרוץ את המסגרת, אז ודאי שכדאי שאני אגנוב. למה? כדאי שיהיה לי. כולם חוטפים. זה חוטף, זה חוטף. למה שאני לא אחטוף? תראו את המציאות הציבורית, תבינו מאיפה זה בא. מתי בן אדם נהיה מוסרי כביכול כשתופסים אותו? ידעתי שאסור לגנוב. באמת ידעת שאסור לגנוב? אתה באמת מאמין שצריך להיות טוב? אם אתה לא מאמין בזה, זה יהרוס לך קודם כל את יושבו ותורה לבבו של האדם. בוודאי שיראת השם, איפה הקדוש ברוך הוא? מה, אם אני אגואיסט, הקדוש ברוך הוא בכלל שייך פה בתמונה. יראת השם, יש בלשון של פסוק, תלך תמס מקרבו, תמס, תלך לאיבוד, אין. אדם כזה לא יכול להיות לא מוסרי ולא ירא שמיים, וזה דבר חמור מאוד. צריך להתאושש. הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה מביא לנו פירוש במה שאנחנו אומרים בהלל. כן, שבוע הבא יש לנו ראש חודש, תחשבו על זה בהלל. יש פסוק בהלל. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אני אמרתי, וחופזי כל האדם כוזב. הרב צבי יהודה היה מביא פירוש כזה. הוא אומר שיש מקורות שהמילה עניתי, עין נון ה', פירוש הדבר לחכות, להמתין. ואז פירוש הפסוק הוא כזה. כשאני האמנתי, אם אני מתייחס לדברים, בדיבור, בהתייחסות כלפי חוץ, מתוך אמון ואמונה, מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא, זה גם אמון בבני אדם. אז יש לי סבלנות. אני עניתי מאוד, אני חיכיתי, אני המתנתי, לא מיד כעסתי, לא מיד רדפתי אחרי דברים, שייך למה שלמדנו בשיעורים הקודמים. אבל אם אמרתי בחופזי, אם אני אוציא מיד משפט ואגיד מיד, זה לא בסדר, זה לא בסדר, אז כל האדם כוזב, כולם שקרנים, כולם אין בהם אמון, אי אפשר לתת יחס חיובי לאף אחד. צריך ללמוד את זה, ללמוד את האמון הפנימי, להתרגל למתינות הזאת, שיש הרבה דברים גדולים שאנחנו לא רואים אותם מיד, יש הרבה תהליכים, יש הרבה מציאויות שנדמה לך שבן אדם הוא כזה וכזה וכזה, ורק אחר כך שאתה מחכה ומעט את הקצב, אתה מגלה מה קורה אצלו בפנים, ואיפה הטוב שבו, ואיפה הנעימות שבו. זה דבר יסודי שצריך ללמוד. ללמוד, לבנות כך את הנפש. איך בונים כך את הנפש? אז ממשיך הרב קוק ואומר כך. על כן, למען לא יתפתה האדם לטענותיהם הכוזבות, כן? אז זה צריך להבין, איך אדם בונה את עצמו כך, שגם אם הוא מקבל את שטיפת המוח הזאת מבחוץ כל הזמן, שאומרים לו כולם אגואיסטים, הוא לא יקבל, לא יתפתה, יצייר, יחשוב לעצמו, כי באמת, הייאוש וההשקפה בעין רעה למציאות. כן, ייאוש, פירוש הדבר, מסתכלים על העולם, על כל המציאות, בעין רעה, בפסימיות, בשליליות. ולעומת זאת, הביטחון בקדוש ברוך הוא, וההשקפה בעין טובה, שניהם אינם באים לאדם על פי חילוקים בשכל החיצוני המופשט. כי אם הדבר תלוי בתכונת הנפש, הטובה היא עם רעה. יבוא בן אדם ויגיד, יש פילוסופים מפורסמים שחשבו ובדקו וחקרו והגיעו למסקנה שהמציאות היא שלילית. לא אדוני, זה לא מתחיל מפילוסופיה. זה מתחיל מהפילוסוף. זה מתחיל מהאישיות שלו. אם אתה בונה את האישיות שלך בצורה נכונה, שמבפנים אתה בן אדם טוב, אתה מכיר את הטוב שבך ואתה מכיר את הטוב שבאחרים, ואתה רוצה לתת לאחרים ולהועיל ולעזור ולהיות נעים וטוב, אז גם אתה תראה את כל הסביבה בעין טובה. ואם אתה מנסה לחטוף לעצמך, ואתה מיואש, ואתה מריר, ואתה כל הזמן אומר, זה לא בסדר, ותראה מה עשו לי, וזה ככה, וזה ככה, ואתה כל הזמן מדגיש את השלילה, אפילו שלילה אמיתית, אפילו שעשו לך עוול אמיתי, אבל כל הזמן אתה חושב על זה, ובונה על זה, ומדגיש את זה, אז אתה תראה את כל העולם בעין שלילית, כי הנפש שלך בפנים היא לא חיובית. אומר הרב, כי כמו שאנו רואים במקרים הקטנים, בואו נראה דוגמה קטנה פשוטה כמו שראינו במאמר חזה. שהאורח הטוב יצייר את טובו של בעל הבית. עכשיו, מה קרה פה? שני אורחים, חזל, יש עיקרון בחזל. כשאנחנו מדברים על שתי אפשרויות, אז חוץ מההבדל שכתוב, באופן עקרוני, מדובר באותו בסיס. הרי אם היינו מדברים על אורח אצל בן אדם טוב, ואורח אחר אצל בן אדם לא טוב, המערך הוא לא טוב, אז זה לא האורח שהוא טוב או לא טוב, זה המערך. אז אי אפשר היה בכלל לכתוב את המאמר בצורה כזאת, להגיד את הדברים בצורה כזאת. אלא אנחנו מדברים על אותו מערך שעושה את אותם הדברים, ואורח טוב אומר כך, ואורח רע אומר אחרת. זאת אומרת, אין פה הבדל אובייקטיבי. אין שום הבדל במציאות, האורח הזה קיבל את אותם הדברים, והאורח הזה קיבל את אותם הדברים. בעל הבית התאמץ באותה מידה לאדם הראשון כמו שהוא התאמץ לאדם השני. מצב זהה. אז זה לא עניין שכלי, אובייקטיבי, פילוסופי. מה? אז מאיפה זה בא? זה בא מהאופי של האורח. האורח הטוב יצייר את טובו של בעל הבית, ואין בזה מן השקר כלל. וזה סך הכל, הרי אנחנו מבינים מה שאומר האורח השני, השלילי. הרי בעל הבית הזה, הוא יצא חוצה להביא אוכל. הוא הביא אוכל למשפחה שלו, לאשתו והילדים. אז מה זה? הוא הביא עוד מנה אחת. מה כבר? איזה תרחה יש בזה? נכון? לא נכון. למה? כי המסתכל בעין טובה ימצא באמת את הצדדים הטובים שמחייבים אותו להכיר טובה ולקנות אהבה וקורת רוח מבעל הבית. Okay. אז יש פה דבר שמתחיל, כפי שאמרנו, מהאישיות, מתחיל מהיחס למצב. אני מודה לבן אדם הזה שהכניס אותי הביתה. קודם כל, בלי כלום, בלי שום דבר שהוא נתן לי, הוא מערך אותי, איזה נחמד מצידו, איזה בן אדם טוב. קודם כל, אני מסתכל עליו כך. עכשיו, אחרי שאני מסתכל עליו כך, כיוון שנפשו טובה, נפשו של מי? של אורח, הרי הוא מוצא לפניו נכון לדון לקו זכות וקו צדק, שיודע בעצמו מידת טובו. שימו לב עד כמה זה קשור לאישיות הפנימית של האורח. שאלמלא היה הוא בעל הבית מכניס אורחים, אם יהיה בידו היה מקבלם בסבר פנים יפות, בשמחה או בעין יפה. ואם כן גם בעל הבית הזה ודאי תרח גם כן הכל בשבילי. מפני שהתכונה הטובה של אהבת ואים הייתה כדאית להכריעו לכל אלו המעשים. הרי תחשבו, האורח הזה, נתאר לעצמנו מצב כזה, האורח הזה מגיע, והוא מקבל ארוחה יחד עם כולם. בדיוק מה שנותנים כל יום לכל המשפחה, כך נותנים, אלא מה? בסדר, אז קנו עוד קצת, עוד כמות קטנה, כשקנו ממילא, אז קנו עוד כמות קטנה. אז אפשר להגיד מה, הוא לא עשה כלום. הוא לא טרח, לשים, להביא מהחנות זה כמעט אותו דבר, אולי הוא עשה משלוח, הוא בכלל לא סחף. להביא, לבשל, שמים את הכל בסיר אחד, זה, לא, לא, מה הוא עשה? לא עשה כלום. רגע, הוא צריך לעשות? קיבלת את האוכל, נכון? קיבלת אוכל, קיבלת את הלחם, קיבלת את הבשר, אלא מה הספק שלך? אתה אומר, אולי הבן אדם הזה בכלל, איך אמרנו, הוא אגואיסט. כיוון שהוא אגואיסט, הוא חושב על אשתו והילדים. טוב, דרך אגב, מה אכפת לי, ניתן עוד משהו לאורח הזה. אבל בשביל זה אתה צריך להניח שהבן אדם הוא אגואיסט. אבל אתה הרי יודע, אומר הרב, שאם היה מגיע אליך האורח, היית שמח? היית רוצה לתת לו? ודאי. כך אתה בנוי. ואם לא היה אוכל בבית, היית הולך במיוחד לחנות לקנות אוכל בשביל האורח. כי אתה רוצה לתת לו, אתה אוהב אותו, אתה נהנה לשמח אותו, אתה נהנה להיטיב לו. אז גם כשאתה ממילא לא צריך לצאת במיוחד, אלא אתה קונה אוכל בכל המשפחה, אבל אתה חושב על זה, הנה איזה יופי, עכשיו אני קונה גם בשביל האורח, ואני רוצה לתת לו, ואני רוצה שיהיה לו נעים, ואני רוצה שיהיה לו טוב. אז אומר האורח, ככה אני מרגיש, והבעל הבית שלי ודאי גם כן מרגיש ככה. כן? זה לא שקר. זה בנוי על הדבר הבסיסי של נפש האדם מישראל. אומרים לנו חז"ל, ישראל רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. זאת מציאות. נכון, לפעמים בן אדם מסתבך בכל מיני עבירות, בכל מיני חסונות, בכל מיני צדדים, אבל למה להוציא אותו מחזקתו? למה להניח שהוא לא פועל לפי בסיס האישיות שלו? זאת צריכה להיות הנחה בסיסית בהסתכלות על המציאות. ואם אתה מניח כך, ואתה מסתכל כך, ואתה בטוח שהוא כזה, בוודאי שהוא כזה. אז אתה גם אומר, איזה יופי, אז אם כן הוא באמת רצה לתת לי, כל האוכל הזה שאני קיבלתי, אני שבע, טוב לי, הוא התכוון, הוא רצה שיהיה לי טוב. אז כמה שאני מודה לו, כמה טרחות טרח בעל הבית לפניי, כמה הוא התאמץ, מה פרש כמה הוא התאמץ? הוא ממני יצא, כן, אבל זה מאמץ לצאת לקנות אוכל, והוא התכוון גם עבורי, אז אני צריך ודאי שמגיע לו תודה על כל זה. אז זה מה שהרב אמר קודם, המסתכל בעין טובה ימצא באמת את הצדדים הטובים. זה לא המצאה, זה למצוא באמת את הדברים. לא מדברים על שממציאים, כן, יש בדיחות על זה, אתה אומר בן אדם גונב, אתה אומר, זה בטח בגלל, יש לו כוונות טובות בגניבה, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אדם שעושה מעשה טוב, להכניס אורח זה מעשה טוב. אבל בתנאי שאתה לא אומר שהוא אגואיסט, בתנאי שאתה לא קובע את המבט שלך לעולם מתוך כל השלילה. אז הוא ימצא באמת, אני חוזר לדברי הרב לפני כמה שבועות, את הצדדים הטובים, ואז אם הוא מצא את הצדדים הטובים, הם מחייבים אותו להכיר טובה ולקנות אהבה וקורת רוח מבעל הבית. כלומר, אני צריך לחנך את הנפש שלי, אנחנו מדברים כאן על תורת הנפש, שאני ארצה להסתכל בצורה טובה, אז אני אגלה את כל המציאות איך שהיא טובה, ואז אני אוהב את בעל הבית. אני אסתכל עליו בצורה כל כך טובה, אני אחזור הביתה אחרי האירוח הזה ואגיד, איזה יופי, כמה התייחסו אליי בצורה נחמדה. אז אני מתחיל בכיוון חיובי, ואני מגדיל על ידי זה את החיוביות שבעולם. יבוא מישהו אחר כך ויגיד לי, שתגיד, מה דעתך על פלוני? אני אגיד, פלוני היה כזה נחמד אליי כשבאתי להתארח אצלו. הגדלתי את החיוביות שבעולם. ספר לחבר שלי, איזה רוח יפה היה לי השבוע. זה הצד החיובי. מה קורה אצל אורח רע? אבל האורח הרע שאינו מצייר בנפשו עושה טוב באמת, מזה הבעיה מתחילה. הוא לא יכול לתאר לעצמו שמישהו מתכוון להיטיב. כפי שאמרנו, כל אחד הוא אגואיסט, כל אחד חושב רק על עצמו, אם הוא עושה טוב, הוא רק מתכוון לפייס את הרגשות שלו, ושלא יהיו לו נקיפות מצפון, או הרגשות לא טובות. אז אדם כזה לא יוכל לצייר ציור הגון וטוב. מה? הרי הוא לא מאמין שיש טוב בעולם. אז איך הוא יוכל להביא את עצמו לתאר שבן אדם סתם הוסיף תרחה ועשה דברים בשביל אורח? אז הוא מחפש צדדים להקטין את הרושם הטוב. ולא רק להקטין, אם ימצא צדדים לייחס לרע, מי החסם? אז הוא בא ואומר, הבן אדם הזה לא עשה כלום, ומה הוא כבר הביא לי? ומה כבר הרי את הכל הוא עשה בשבילו באופן אגואיסטי, ורק בדרך אגב הוא רצה להרוויח משהו, לעשות עליי רושם, אז הוא הביא עוד מנה, ובאמת הוא לא התאמץ בזה שום דבר. למה? כי אותו בן אדם יודע, שאם היה מגיע אליו אורח, הוא לא היה רוצה לעזור לו. כן? יש דברים כאלה, שמגיע אליך איזה אורח, ואתה, אוי, מסכן, אני לא יכול להגיד לא, אני חייב להכניס אותו הביתה. אז כמובן, אתה רק עושה את המינימום, את מה שאפשר, את מה שמוכרחי, ומשתדל כמה שפחות להתאמץ. אז אם הוא אדם כזה, אז הוא היה טוב, בטח בעל הבית, הוא גם כן בן אדם כזה. אז בטח הוא לא רצה לטוח במיוחד עבורי. הוא רק הביא בשביל עם משפחה. אז מה הוא כבר הביא לי? ממובן? אז הוא מוצא את הכל מתאים למבט שלו, מתאים לנפש שלו בעצמו. ממילא הוא כבר מתייחס בצורה שלילית לבעל הבית. ממילא כבר גם הרושם שיוצא מזה. מה אמרנו? על האורח הקודם, הוא יגיע הביתה, איזה יופי של אבוח היה לי, האורח הזה מה יקרה, יגיע הביתה, יגיד, אוי, טוב, נו, פעם אחרת אני לא אלך אליו. אם יש לי רק ברירה, אני אחפש מישהו אחר, לא שמישהו אחר יהיה יותר טוב, אבל טוב, כבר עדיף לי להישאר בבית. שואל אותו, החבר שלו, איך היה השבוע? נו. אז במקום להפיץ טוב בעולם, במקום לספר דברים טובים בעולם, הלוואי שלא יספר לשון הרע ולא יפיץ שלילה בעולם, זה דרך כלל זה גם מה שקורה. אבל די שהוא לא מפיץ טובה בעולם. זה לא הכל חמוץ. מובן? מובן, אני חושב. אומר הרב, כן נפש צדיק הזקה. כן? כל הדבר הזה, אומר הרב, זה דוגמה. זה לימוד. זה מראה לנו מבט כללי על העולם. נפש צדיק הזקה, כן? הנפש של הצדיק, המוכנת לעשות טוב. למה בן אדם הוא צדיק? זה מתחיל גם מעצם הדבר שהוא רוצה להיטיב. הוא רוצה לעזור. הוא רוצה להפיץ טוב בעולם. הנפש שלו תשקיף על ההשכחה האלוקית בעין טובה. כי מנפשו יחזה שרצונו רק להיטיב. קודם כל הוא אומר, אם אני הקטן, אני בן אדם, אני סך הכל הכלום, אבל אני תמיד רוצה לעזור לאחרים. אז הקדוש ברוך הוא, ודאי שהוא כל הזמן רוצה לעזור לאחרים. אז ודאי כל מה דאביד רחמנה לתו אביד. תראו סיפורים באמת על גדולי ישראל, שתלמיד חכם גדול, הוא מצד אחד, הוא מוכן, מה זה כל דאביד רחמנה לתו אביד? זה לסבול ייסורים לכאורה. לא טוב לי. ואני אומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא בסוף עושה לטובתי. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מזה שאותו צדיק, כל מה שהוא יכול לעזור לאחרים, כל מה שהוא יכול להיטיב לאחרים, הוא מיטיב לאחרים. ואז פתאום הוא חוטף מכה. חוטף ייסורים. זאת אומרת, טוב, חטפתי ייסורים, אבל הקדוש ברוך הוא בוודאי רוצה רק להיטיב לי. כמו שאני רוצה להיטיב לאחרים, הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מזה. אז גם מה שעכשיו נדמה לי שחטפתי מכה, הקדוש ברוך הוא מתכנן את זה לטובה. למה? יש הרבה סיבות שמובאות בראשונים, או שזה כפרת עוונות, או שזה טוב, זה דבר שלילי באופן זמני, ואחר כך יהיה לי יותר טוב, או שזה לפעמים שלילי בעולם הזה, וזה חיובי בעולם הבא. אני מתפתח על ידי זה, אני מתקדם על ידי זה, יש כל מיני סיבות שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא יביא עליי דברים לא טובים. אבל אני מאמין בקדוש ברוך הוא קודם כל, בטובו. הטוב האישי שלי, מה הוא? הטוב האישי שלי בא מהקדוש ברוך הוא. מניין, ממשיך הרב, נמצא בנפשו הכישרון הזה, אם לא מאור העליון הטוב האמיתי. איפה בא הדבר הזה שאני רוצה לעשות דברים טובים? רק מזה שהקדוש ברוך הוא ברא אותי עם נשמה כזו. ויפח באפו נשמת חיים, אומרים חז"ל, מן דנפח, מדילי נפח. הקדוש ברוך הוא נפח מתוך כביכול, מתוך עצמו. מה זה אומר? זה אומר שהנשמה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, הנשמה שנתת בי, טהורה היא, טהורה, אז אם היא רוצה להיות טובה, לעשות טוב, אז סימן שהמקור של הנשמה הוא כולו טוב. טוב מעל לטוב, וטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה. אז אני מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא כולו טוב. מעירים כאן באינטרנט, גם שאומרים שמעשה טוב נעשה בשביל הגשה טובה, אפשר לומר שעצם זה שהיא גורמת להגשה טובה, זה אומר שאדם מזדהה עם הטוב. בסדר? יפה? עוד דרך טובה להסתכל. אבל הכוונה בעיקר זה לא להגיד, למה משתמשים בפלפול הזה שאמרתי קודם על ההגשה הטובה, זה כדי להפוך את הדברים לשלילה. אתה בא לבן אדם ואומר, הנה, תראה איזה דברים טובים בן אדם, היהודי הזה עושה. אז הוא אומר, לא, הוא עושה את הדברים הטובים רק בגלל שאחרת הוא היה מרגיש לא נעים, והוא רוצה למנוע מעצמו הגשה לא נעימה. טוב, בוא נעזוב את האופציות השליליות האלה. על כן, אם האדם הזה מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא כולו טוב, יהיה בטוח כי הכל נעשה לטוב. וגם הרעות, הדברים הלא טובים המתרגשות בעולם, יש להן אחרית טובה. זה בסופו של דבר גם יוביל אותו לדברים חיוביים. וממילא ישמח בחייו. קודם כל הרווחנו דבר ראשון. אדם כזה הוא תמיד שמח, אדם כזה תמיד במצב רוח טוב, מה שאנחנו קוראים, באווירה נעימה, נכון? לפעמים קורה חס וחלילה בן אדם עצוב כי קרה משהו לא טוב. אבל באחרי, גם מאחרי העצבות, יש לו את השמחה הבסיסית שהיא נובעת מתוך אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. זה צריך ללמוד איך לעשות את זה, זה לא בדיוק הנושא שלנו עכשיו, אז אני לא אריך בזה כרגע. מתוך כך יהיה עובד השם באמת, כן? זה יוביל אותו לעבודת השם אמיתית, וכלפי חוץ, כלפי אנשים אחרים, יהיה ליבו טוב. על הבריות. הוא תמיד ירצה לעשות טוב לאחרים. ולעומת זאת, הנפש הרעה, שלא תוכל לצייר כי אם רק רע, כי הוא בעצמו באמת אגואיסט כזה, והכל שלילי אצלו, אז היא תשקיף גם כן על העולם בעין רעה, ותתייאש מכל צדדי החיים שתוכל לדון אותם לרעות, ועוד להקטין את הטובות בקדנות ערך. כן, כל דבר שאפשר לתרגם לשלילה, הוא יתרגם לשלילה. כל דבר שאפשר להקטין, הוא יקטין. זה, קוראים לזה, יש מחלה כזאת שקוראים לה ציניות. כן, בן אדם הוא כל הזמן ציני. מה, באמת, זה לא, לא. כן. קל וחום מאוד יותר גרוע שזה מגיע ללעג ול... צחוק על אחרים, ובן אדם יכול להשפיל כל דבר ולהקטין כל דבר, וזה כמובן, כפי שאמרנו, בתרבות הפוסט מודרנית זה דבר מאוד מאוד מצוי ומאוד מזיק. ודאי, כל מיני עניינים סטיריים הרבה פעמים מבחינה תרבותית בסיסית הם באים כי אנשים לא מאמינים בטוב, אז זה נהיה משחק להפוך כל דבר לשלילי. למה המשחק הזה? כי אתה באמת לא מאמין בטוב. הדבר הזה פשוט גורם להפצת הרגשה שלילית, להפצת דיכאון וייאוש, ולהפצת זבל שלילי בעולם. מותר לצחוק. ואפשר אפילו לצחוק לפעמים ככה, לא בזהירות, לא לפגוע חס וחלילה. אפשר לעשות צחוק מדבר שבן אדם עושה מאוד מאוד בזהירות, מאוד מאוד בזהירות שלא לפגוע. לפעמים בן אדם אומר, הנה בוא, עכשיו תצחק עליי, אני כזה, נראה ככה, עכשיו אני רוצה שיצחקו עליי. צריך מאוד זהירות בזה. אבל לפעמים אפשר לעשות את זה. ודאי שצחוק שהוא לא מכוון כלפי אנשים אחרים. כן? צחוק שמביא לידי שמחה, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, כי זה עוד מעט פורים, וזה שייך לנושאים של פורים, כל הנושא של שמחה וצחוק. אבל כשבונים באופן די קבוע על סטירה, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. לכן, אומר הרב, הדבר הזה, האם להיות טוב או רע? האם להסתכל בעין טובה או להסתכל על העולם בשלילה? אל תגידו, זה אובייקטיבי. אל תגידו, עשו לי, ככה המציאות. זה דבר שתלוי בבחירה החופשית שלך. מה אתה עושה בתוך הנפש שלך בפנים? בידיים שלך. ניתנה בחירה הזאת ביד האדם. האם להיות טוב או לא? כל בן אדם יכול להיות טוב. יכול להיות עם עין טובה, עם הגשה טובה על המציאות, עם מבט טוב ועם אווירה טובה. כדי שתהיה מקושרת בעקב נפשו הטובה, גם כן עריבות החיים ושקיטת הלבבות בעולם הזה. אומר רב, יש פה שכר ועונש. תשמע, אתה רוצה חיים נעימים? כולם רוצים חיים נעימים. איזה מין שאלה זו? אתה יודע איך מקבלים חיים נעימים? לא על ידי כסף, לא על ידי מזל, יש כאלה שאומרים, לזה יש לו מזל, לזה אין לו מזל, לא, בכלל לא. אתה מקבל חיים נעימים מהקדוש ברוך הוא, שכר ישיר על זה שאתה בן אדם טוב. כי אם אתה בן אדם טוב מבפנים, ואתה מיטיב לאחרים, והמבט שלך הוא בעין טובה כמו שתיאנו, יהיו לך חיים נעימים גם אם חס וחלילה יש לך צרות. סיפור מפורסם על אחד מגדולי החסידות בבזושה, ששאלו התלמידים את הרבי שלו, איך לומדים להתמודד עם ייסורים? זאת אומרת, הלכו לבזושה. אז הלכו לבזושה, מצאו אותו עם צרות על גבי צרות, ובלי כסף ובלי כלום, ומשפחה גדולה, ואמרו, הרבי שלח אותנו אליך ללמוד איך מתמודדים עם ייסורים. אז בבזושה מסתכל, מה? הבנתם כנראה לא נכון את הרבי, הרי אין לי ייסורים. היו לו ועוד איך. הוא הגיע למדרגה כזאת גבוהה שהוא אפילו לא הרגיש אותם. איך הוא לא הרגיש אותם? כי הוא כל הזמן חיפש רק טוב, חיפש רק חיוביות. אתה להגיע למדרגה כזאת שלא מרגישים, זה באמת מדרגה מאוד עליונה. אבל גם בן אדם שמרגיש את היסורים יכול להיות במצב שהתוכן הפנימי שלו הוא כל כך מרכזי בחיים, והוא כל כך מאמין בטוב, שהיסורים הם פרט קטן בתוך המציאות הגדולה שהיא חיובית. וזה נותן עריבות החיים ושקיטת הלבבות, דיברנו על השקט הפנימי בשיעורים הקודמים, שקיטת הלבבות בעולם הזה. ומטובת העין, לגבי השגחה עליונה, מול הקדוש ברוך הוא, תבוא גם כן טובת עין אל הבריות, באהבה ושלום. כן, אהבה ושלום, זאת אומרת, בן אדם יחיה בצורה טובה ונעימה עם אחרים. ולכן הוא אמר שבעל העין הטובה יגדיל כל פועל. הוא אומר, כמה התרחות, כמה בעל הבית עבד עבורי. לפי התכונה האנושית המתייחסת. עכשיו, יש פה ביטוי מאוד מאוד מעניין של הרב. הוא פתאום עובר כאן כאילו לפסים אחרים. לפי התכונה האנושית המתייחסת לשירה מתוך עונג והרחבת הדעת על מחזה מעשה השם, הנהדרים. מה הרב מתכוון פה? אנחנו 6 ימים עובדים קשה. טוב, חלק מאיתנו עובדים קשה. כן, יש שישה ימים, כתוב, ששת ימים תעשה מעשיך, בסדר, יש דבר כזה, לעבוד, לפרנסה, למלאכה, לבנות את העולם, אחר כך מגיע יום השבת. יום השבת הוא היום הרוחני. יום השבת הוא ההתייחסות לקדוש ברוך הוא, שהוא נותן, הוא בורא את העולם, והוא נותן את התוכן לעולם, והוא משגיח על העולם. מגיע יום השבת, מה אנחנו אומרים? מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לשם. ולזמר לשמך העליון. כן? זה שיר. שירה. טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. למה? כי הקדוש ברוך הוא טוב. הוא עשה את העולם טוב. הכל טוב, הכל חיובי. מה גדלו מעשיך השם? בעוד עמקום מחשבותיך, כן? יש דברים שבאמת נראים בהתחלה שהם לא טובים. בפרוח רשעים כמו עשב, היציצו לכל פועלי אבן, זה נראה היום ונורא. לשם דם עד היד. כן? יש דברים שצריך, אם אנחנו מסתכלים בעין טובה לעולם, אז אנחנו שווים מזמור שיר ליום השבת, מתוך עונג, עונג שבת, והרחבת הדעת על מחזה מעשה השם הנהדרים. אתה מסתכל בעין טובה, בעין נכונה, על כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, אז אתה אומר, מה גדלו מעשיך השם, ובמעשה ידיך הרנן. והשירה, הרי היא גם כן יצירה נפשית, הוא חנה לענג את האדם בעונג, והוא חני להרבות ססונו וטובו. זאת אומרת, אחרי שאדם מסתכל על העולם במבט טוב, אז הוא מסוגל לשיר, והשיר עוד מגדיל את הטוב. תראו איזה יופי, מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו? הוא נתן לנו עולם טוב, ועוד נתן לנו אפשרות לשיר ולשבח אותו, והשיר עוד מגדיל מבחינה נפשית, מגדיל את התענוג, את הנעימות, את ההרגשה הטובה. והמבית בעין יפה יראה טוב גם בחלק השירי. גם במה שהדמיון יוכל להיות נהנה ממנו. גם כן יודע על זה לשם חסדו, שיצר את העולם באופן הגון כזה, שיש גם כן מקום להנאות עדינות ונעלות על ידי כוח השירה. תראו מה זה. הקדוש ברוך הוא לא רק עשה לנו עולם, שהוא מביא לנו אוכל, ומביא לנו בגדים, ומביא לנו את כל הדברים ואת כל המצוות, אלא אפילו מביא לנו שירים. שירה זה דבר מאוד עדין. זה רגש, כזה אומנות. זה גם כן חלק מהיצירה האלוקית בעולם. מקום הנאות עדינות ונעלות, על ידי כוח השירה. אז כאן, בצורה כזאת, הרב קושר לנו את הפסוק. אמרתי לכם בהתחלת השיעור שהגמרא מביאה פה פסוק מספר איוב. הגמרא אומרת על אורח טוב. מה הוא אומר? זכור כי תסגי פועלו אשר שוררו אנשים. מה פירוש הפסוק הזה? אומרים כאן המפרשים, תן דעתך, זכור, תן דעתך לזכור מעשיו, כי בעצמך תגדיל פועלו, כלומר אשר שוררו אנשים. אתה תסגי, אתה תשבח, תגדיל את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה. למה? כי אנשים ראו את זה, והפסוק אומר את הראו בלשון שוררו. אנשים אמרו שירה. שירה על דברים שהקדוש ברוך הוא עשה. זה הולך פה בפסוק על הקדוש ברוך הוא. אבל הגמרא מביאה את זה על אורח. על אורח שמגדיל את מה שהמערך עושה לו. מה הקשר? עכשיו הרב הסביר לנו את הקשר. אותו יהודי שהוא אורח טוב, שיש לו נפש טובה, שהוא מפרש את כל מעשה המערך שלו לטובה, הוא מסגים, מגדיל את פועלו של המערך, הוא גם זה שמגדיל את פועלו של הקדוש ברוך הוא. שהוא אומר, תראו כמה הקדוש ברוך הוא עשה לי טוב בעולם. מזמור השיר ליום השבת, אשר שוררו אנשים, אפילו השירה הוא מאפשר לי. זאת הנפש הטובה, הנפש של הצדיק, הנפש של האדם שמתייחס לכל המציאות בעין טובה, בצורה חיובית. זה הצד הראשון. כן. שירה מוסיפה כי אילו היה לנו בעולם רק אוכל ובגדים ועבודה, אז היה לנו עולם מצוין, עולם טוב מאוד. היינו מקבלים מהקדוש ברוך הוא את כל מה שאנחנו צריכים לכאור. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד דבר, שיש לנו כל מיני הנאות, הנאות עדינות. אתה אוהב לשמוע שירים? אתה אוהב לשיר? או אולי מה? אתה יכול לראות בעל חי, נמלה. נמלה הולכת, אוכלת, עובדת, חיה, עושה כך ועושה כך, היא לא שרה. לא חסר לה, היא לא בנויה ככה. הקדוש ברוך הוא בנה אותנו בצורה כזאת, שאנחנו גם נהנים מהשירים, גם נהנים מהשירה, לא רק מהמנגינה, שירה זה באמת יותר עמוק ממנגינה. שירה זה כמו מזמור של יום השבת, זה דברים מוכניים עליונים, שהם גם כן בצורה של שירה. עכשיו, לעומת זאת, אמנם בעל עין הרע, לא די שלא תהיה נפשו ישרה בו להתענג מחלק השירי שבמציאות, ודאי שאת השיר הוא לא מבין והוא לא מעריך, כי אם גם מה שרואה מצד החוכמה לאהוב ולכבד, גם כן לא יראה. כמובן, כן, הוא את הכל מפרש לשלילה. לא רק שהוא לא מעריך את הדברים העדינים בחיים, אלא גם את האוכל הוא לא העריך שהביאו לו. ויראה תמיד באנשים רעות וחשדים, והצדדים הטובים יסתיר, כמו שהסברנו. על כן יטיל אימה על הבריות. אז זה הפסוק שהגמרא מביאה על אורח רע, שכתוב שוב באיוב, לכן יראוהו אנשים, לא יראה כל חכמי לב. כן? יראו כאן זה מלשון יראה, פחד. אנשים יפחדו ממנו, כי הוא לא רואה את חוכמת הלב, הוא לא רואה את הטובה ואת החוכמה שבאנשים. כיוון שהוא לא רואה את הטובה והחוכמה באנשים, מפחדים. למה מפחדים ממנו? הרב מסביר. כי את הכל יבקר מצד עינו הרעה. אני לא צריך להסביר את זה היום. כן? כולם יודעים. מי שכל הזמן מעביר ביקורת, כולם מפחדים ממנו. לך תדע, אני רק עמוד לידו, לך תדע איזה ביקורת הוא יעביר עליי עכשיו, איזה שם רע הוא יוציא עליי, איזה דברים שלילים הוא יגיד עליי. וכמובן ירומם את צדדי השלילה, המגלים הקלון, ומחסים את הזוהר וההוד שבמעלות הנפשות הקרובות אל חוקו. מסוכן מאוד להתקרב לבן אדם כזה. כמה שאתה יותר קרוב אליו, הוא יותר מספר לאחרים כמה אתה לא טוב, כמה תכונות שליליות יש בך, מה עשית לא בסדר, הכל ביקורת. אגב, זה קורה גם כשאנשים בכוונות טובות. שאנשים מאוד מאוד טובים, מאוד אידיאליסטים, מתכוונים לטוב, אבל כל מי שיותר קרוב אליהם, חוטף יותר ביקורת. זה דבר קשה מאוד, אי אפשר גם מאוד קשה לחיות עם בן אדם כזה. וזה יכול לקלקל, שוב, גם עם הדברים אמיתיים. הבן אדם הזה לא הכי עשה את העבודה טוב. תשב איתו בשקט, תנסה לקדם אותו, תנסה לשפר אותו, תנסה להסביר לו, תן לו תמיכה. אתה מעביר עליו ביקורת, בעין שלילה, אתה מקלקל. ומתוך התוצאות שבאלו שתי הנטיות, אנחנו חוזרים עכשיו לכלל, כן? יש שתי אפשרויות, בחירה חופשית, או שתהיה טוב, עין טובה, או עין רעה, או בשלילה. מתוך כך נבין שהדרך האמיתית, שעליה ובגללה נוצר האדם, מה הדרך האמיתית שכך נוצר האדם? זאת המטרה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא שם אותך בעולם. היא להיות בעל עין טובה. נגד המקום ונגד הבריות. כן? גם להאמין כך בקדוש ברוך הוא וגם להתייחס כך לבני אדם. ולקנות בנפשו מושגי יושר של הכרת טובה לאדון כל ברוך הוא. כמו שהאורח אומר, כמה בעל הבית עשה, כך כל בן אדם צריך להגיד, תראו כמה הטובות הקדוש ברוך הוא עשה לי. והתענג על השם, והתענג על השם, ויתן לך משלות ליבך. כן, מתוך זה שאתה באמת מאמין ונהנה ושמח במה שהקדוש ברוך הוא נתן, הוא גם ייתן לך משלות ליבך. ומתוך העין הטובה יבוא כל טוב. וממנה יוצאת, עכשיו מוסיף עליו עוד נקודה. יש היום דבר שלכאורה נובע מפה. מדברים על סובלנות. הרב קורא, מה שקוראים בעברית מודרנית, סובלנות, הרב עוד קורא לה סבלנות. היום יש שתי מילים. סבלנות זה להמתין, לחכות, כמו שאמרנו קודם. סובלנות זה לקבל גם אנשים שונים ממך. ההוא לא מסכים איתך, אבל אתה מקבל אותו, אתה מתייחס אליו, אתה, כן, אתה לא פוסל אותו. אומר הרב, דבר מאוד מובן, כן? מתוך העין הטובה יוצאת מידת הסבלנות המשובחת. יש מידה שאתה, אם יש לך עין טובה, אז גם בן אדם, כפי שאמרנו קודם, שהוא לא מושלם, שהוא עושה דברים שאתה לא מרוצה מהם, אתה גם מתייחס אליו בצורה חיובית. אבל הרב קורא לזה ומדגיש מידת הסובלנות המשובחת, אותה שהיא משכללת את העולם ומביאה אותו לשכלולו. כי אם האדם בצורה נכונה מקבל את כולם, מתייחס בצורה חיובית לכולם, אז הוא יבנה בצורה טובה את החברה. אבל לא הסבלנות המביאה לעקירת כל טוב מן העולם בשביל הפזיזות שבה. יש סובלנות חיובית ויש סובלנות שלילית. מהי סובלנות שלילית? היום, שוב, פוסט-מודרניזם. כן? אנשים יכולים להיות מושחתים, לא מבחינה כספית, מושחתים, כן? מבחינה אנושית, אבל טוב, צריך לקבל את כולם. לא משנה מה הבן אדם עושה, לא משנה מה הדעות שלו, כן? כל הדעות, כל אחד עם האמת שלו. זאת סובלנות מושחתת. למה היא מושחתת? כי הסובלנות הרעה, כן, אני מחליף את המילה הישנה בחדשה, באה מתוך ההחלטה הרקנית שהכל שמם והכל ריק ואין יתרון לתכונה על תכונה. מתוך שכל הנטיות האנושיות וכל המציאות בכלל הכל הבל. זאת הסבלנות, היא מבלה עולם ובא מעין רעה. הרי אנחנו יכולים להבין את זה. מה אמרנו? מהי העין הרעה? זה היחס שהכל, אנחנו מתייאשים מהכל. אין תקווה, אין אמת, אין טוב. פוסט-מודרניזם. אדם שמאמין כך, ממילא, אם אין אמת, אז מה אני מעביר ביקורת על הוא? גם לי אין אמת, גם הוא אין לו אמת. אז כולנו באותה סירה, אז זה טוב, אז למה שאני אעשה לו בהצרות? זה לא יותר אמיתי להתחתן איש עם אישה מאשר כביכול להתחתן שני גברים או שתי נשים. מה זה לא יותר אמיתי? יש מצוות פריאה ורבייה, בני אדם נולדו זכר ונקבה, יש מציאות. לא. הפוסט-מודרניזם, מרוב שהוא מיואש, כבר אין אצלו מציאות. הכל חלום, הכל סתם נדמה לנו, הכל שלילי. זאת סובלנות שנובעת מתוך עין רעה, שהיא אומרת שהכל לא שווה, הכל ריק, הכל ייאוש טוטלי, ייאוש מוחלט, אין טוב בעולם. אז ממילא, אין יתרון לתכונה אחת על תכונה שנייה. כולם באותו בוץ. כולם מתוסבכים. כולם אגואיסטים. אז למה אתה מסכים לזה ופוסל את זה? תעזבו, תפסיקו לפסול אחרים. זאת סובלנות פזיזה שהיא מבלה עולם, היא הורסת. היא לא מעמידה את הטוב והאמת במקומה. לא לסובלנות כזאת אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על עין טובה. אלא סובלנות טהורה, שהיא באה מפני ההכרה האמיתית, איך יד השם אוחזת בכל ההפכים. כלומר, הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם. הוא ייקח גם את הדברים הבעייתיים לתקנם, לקשרם ולאחדם על ידי תיקוני כל חסרונותיהם. לא להתעלם מהחסרונות. צריך לתקן את החסרונות. כאן נכנסת הסבלנות. לתקן את החסרונות, מתוך עין טובה, מתוך רצון לעזור. אבל אם אתה לא מתקן את החסרונות, לא בביקורתיות, אלא לתקן, לרצות להיטיב. אתה לא נותן לבן אדם להישאר בחסרונות שלו ולהגיד, טוב, אני אוהב אותך. אתה אוהב אותו עם הזבל ועם הבוץ ועם הלכלוך. אל תאהב אותו עם הבוץ. תעזור לו להתרחץ. אל תיתן הכשר לבוץ, ללכלוך, לפסולת. תעזור לו להתנקות. תעזור לו לתקן. תגיד, לא, הלכלוך אני לא רוצה. זה לא אתה, אתה טוב. אבל הלכלוך? לא. למען יצא לפועלו אדם מתוקן ומשוכלל, המוצא נפשו ישרה, אני רוצה בן אדם ישר, אז אם הבן אדם הזה מלוכלך בחטאים, אני ארצה לעזור לו, אני ארצה גם לתקן אותו, אני לא אשלים עם החטאים, וכל חפציו הגשמיים והרוחניים עומדים לפניו ברוב הוד והדר ושלמות מרובה, כן? כל הטוב גם מבחינה רוחנית, הסובלנות כזאת, המוסיפה יראת שמיים ויראת חטא, ולא מוותרת עם אהבת השם ואהבת הבריות היותר שלמה ומפוארה, זה כל האדם. זה מאחד את כולם, וזה נותן את התוצאות, את הפירות הטובים ביותר, לנפש החיובית ולעין הטובה. אז זה כפי שאמרנו, זה דבר מאוד יסודי, שיש עליו הרבה מאוד הרחבות במקומות אחרים בכתבי הרב. אנחנו עכשיו למדנו את היסוד הזה בפעם אחת, כי הרב פה מרכז את הדברים, ואני מקווה שהדברים יובנו. תודה רבה לכם על היום.